שדווקא שהיהדות כן מאמינה שהפשטידה היא אלוהים, ולא רק בגלל סיפורים של אנשים שמתחברים ליהדותם דרך סעודת שבת.
עכשיו אני שואל, מה הם התנאים שבהם לכאורה אדם דתי יוכל להגיד, אם ככה, אז לא. אין תנאים כאלה.
אתה הוכיח לי שיציאת מצרים ומעמד הר סיני לא התרחשו, אני אוכל איתך שרימפס.
כל מה שיש לי זה טקסט שנכתב 1,000 שנה יותר מאוחר. מה בדיוק היה שם, איך בדיוק היה, מה נשאר מן הדברים האלה.
רגע, אבל האם מקובל עליך שדבר, שקר שאינני יכול להעלות על הדעת הוא אמת?
לא.
הוא לא הבין את העקיצה, אבל לא נורא.
הבנתי ולא צחקתי.
האם אדם שאינו דתי מוותר על החלק העמוק ביותר של הקיום האנושי? האם סיפור ההתגלות בהר סיני באמת נבדל באופן מהותי מסיפורי התגלות של דתות אחרות בהיסטוריה? והאם החילוניות הישראלית באמת אוחזת בטיעונים רציניים שיכולים לעמוד מול השקפת העולם של התיאולוגיה והמסורת היהודית? שלום לכולם, אני מתן חסידים וברוכים הבאים לפודקאסט סוגיה ישראלית עם הרב אורי שרקי. אז לפני 6 שנים פרסם פרופסור אביעד קליינברג את הספר מדריך לחילוני, איך לא להאמין בלי להתנצל. הספר הזה ביקש לתת לחילוני הישראלי תחמושת אינטלקטואלית אל מול הדתיים, טיעונים, הצדקות, דרך לעמוד מול הדוס הנחמד שמזמין בחיוך לשבת, בלי לגמגם ובלי להתנצל. בקיצור, דע מה שתשיב למאמין. היום, 6 שנים אחר יציאתו, אנחנו חוזרים לספר הזה ושואלים האם זה הצליח. אז בואו נתחיל, שלום לך הרב אורי שרקי.
שלום וברכה. אז רציתי רק להגיד תודה רבה לפרופסור אביעד קליינברג שמכבד אותנו, שהסכים להתארח בביתי, וברוך הבא.
תודה
רבה. אז רק נציג אותך למי שאולי לא מכיר עדיין, אתה יור ברית עולם, ראש בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה, רם ותיק במכון מאיר, מבחירי הרבנים בציונות הדתית כיום, ושלום גם כאמור לפרופסור אביעד קליינברג, מחבר הספר, מומחה לדתות ולהיסטוריה של ימי הביניים במערב, מומחה גם לראשית הנצרות עד הרפורמציה, לימד באוניברסיטת תל אביב, שימש כנשיא המרכז האקדמי רופין, ספריו התפרסמו בשפות רבות, ובין היתר כאמור חיבר גם את הספר מדריך לחילוני, אז שלום לשניכם. ולפני שאני אכנס ככה לעובי הקורה, והייתי רוצה לפתוח לנו סוגיות יסודיות, כמה שנספיק, תורה מן השמיים, ראיות והוכחות, תבונה, מקום שלה באמונה הדתית, ביקורת המקרא, היהדות ונצרות, הייתי רוצה רגע לפתוח מהשאלה הראשונה, מה בעצם הביא אותך לכתוב את המדריך לחילוני?
התחושה העיקרית שלי הייתה שבישראל, זה לא קשור רק לענייני דת, אין בכלל דיון שנעשה באמצעות טיעונים. הדיונים נעשים באמצעות טענות רגשיות. אם אתה מדבר ככה אתה לא אוהב אותי, אם אתה מדבר ככה אתה לא יהודי, אם אתה מדבר ככה איזה מבן אדם אתה, אם אתה מדבר ככה אם אתה מתגייס לצבא. והטענות האלה, למרות שכמובן טענות רגשיות הן טענות בעלות תוקף, זה לא באמת, מהן אי אפשר להגיע לשום מקום, משום שמתוך הטענה, אני אוהב אותך או לא אוהב אותך, בשם אנחנו נשארים, אתה אוהב, אז אתה אוהב, אתה לא אוהב, אתה לא אוהב, אז נגמר העניין. ולי חסר דווקא העניין הזה של איכשהו לנסות לנהל דיון, כולל דיון חריף, אני חשבתי שמהרבה בחינות המודל היהודי, פעם הגדרתי, אני אומר, עוסק בדעת השוואתית, אמרתי שלכל אחד מהדתות המונותאיסטיות יש איזה גניוס. והגניוס המוסלמי זה באמת, זה החשיבות הגדולה של האומה, זאת אומרת של הביחד, של הקהילה שפועלת באיזשהו אופן שהיא יותר, הרבה יותר מסך כל השותפים בה, כן? והגניוס הנוצרי זה איזושהי תפיסה של באמת איזשהו הכבוד לחמלה, לא רק כחסד, כחסד עוד פעם זה האל נמצא במצב עליון ונותן לך אל חמלה. ומה שאמרתי אני אוהב בעולם היהודי, זה שהיהודי יכול להתייצב אל מול אלוהיו ולומר לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. צדיק אתה אדוני ועל כן משפטים מדבר אותך. עכשיו אני חושב שהדבר הזה, שזה האפשרות של, ופעם אתה יודע, יש מדרש, דיברנו קודם שאני בא במשפחה של החסידים, שיש מדרש שאומר, לא תעשו כן לאדוני אלוהיכם. אל תהיו יסמנים של אלוהים. לא כל דבר צריך להגיד כן, 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 כן. היכולת של היהודי להתייצב אל מול, לזמן את אלוהיו לדין תורה, נראתה לי דבר מאוד חשוב. ומה שראיתי בזמן האחרון,
אני מתחיל לחשוש, כי אנחנו הבאנו אותך על תקן דווקא מי שאמרו להתגיר את היהדות, הבאת כאן את הייחודיות של היהדות בתוך האמונה המונותאיסטית.
אני יהודי לכל דבר, אני אוהב את הדעת הזאת, אני אוהב את המסורת הזאת, אני מרגיש שאני חלק ממנה. גם אפרופו מה שאמרתי קודם, אם יש רגע שכואב, הרגע שהרגשתי שאני כבר לא ברוך ביותר בבואי לבית הכנסת, כי עד אז היה בסדר גמור, בבית הכנסת של ניצולי שואה, חצי מהאנשים האמינו, חצי לא האמינו. אבל כולם היו ברוכים בבואה. ברגע מסוים זה נהיה, כאילו, התחלתי להרגיש שאני, אתה בלי כיפה, אביעד, ראינו אותך נוסע בשבת.
אגב, 6 שנים אחרי, אתה מרגיש שהספר הצליח לעורר את הדיון הזה?
אני חושש מאוד שהוא הצליח לעורר דיון בקרב המשוכנעים ובקרב האחרים. נתקלתי בעוד תגובות זה מעניין, אבל כמובן נשארנו את זה לחלוטין מחוץ לגדר, זאת אומרת, לא הכנסנו את זה פנימה, כמו שאני מנסה לעשות כשאני מסתכל, אגב, גם לדתות אחרות, זאת אומרת, אני לא רואה את עצמי לא כנוצרי ולא כמוסלמי ולא כמודיס, אבל כשאני קורא את כתבי הבודה, אני לא קורא בשביל להוכיח שזה טעות. אני קורא כל כך בשביל לעשות להבין מה הוא אומר, ולראות אם אני יכול ללמוד מזה משהו, כי אתה יכול ללמוד מכל דבר. ומהצד השני חשבתי, אתה יודע, גם התגובות של הרבה מאוד מהחברים שלי היו תגובות של איזה יופי ולא זה גרם לי לחשוב, או איזה יופי יש לנו עכשיו טיעונים, או שהמטרה בסופו של דבר מבחינתי לא הייתה להפוך את זה ל...
לא כמו שאמרתי, גם מה שתשיב למאמין.
לתת סנוקרות. גם זה, אבל שבסופו של דבר שהדיון יעבור להיות לדיון שהוא דיון באמת על, על טענות ועל טיעונים. הטענות הטיעונים לא יכולים, אי אפשר לסתום אותן בטענה, כמו שהיה נגיד באחד הביקורות על הספר, מי אתה בכלל? אתה לא תלמיד חכם, מי אתה בכלל שתדבר? התשובה היא ברמה הזאת, אז מראש אני צריך לשתוק.
כן.
אני חושב שאני לא צריך לשתוק, ושוב אם לחזור לדימוי שבשבילי הוא הדימוי המשמעותי, אמרתי שיהודי יכול להתייצב בפני או לא אב, אלא גם כאשר, אתה יודע, רבי יוחנן, רב כהנא מגיע מבבל והתייצב בפני רבי יוחנן, הוא לא חוסך ב... יש, אתה אומר את האמת, כן. כי יש דבר יותר חשוב מאשר הדעת תורה או הכבוד הזה שאני לא אוהב אותו, ההתפתחות הזו בתוך היהדות של מין התרפסות בפני הרב, ולא אמירה שאני חושב, אתה יודע, ש... יש לי חבר שהוא באמת, הוא אמר, תשמע, אני למדתי בישיבה ליטאית, בגיל של אבא שלי, ואמר, אתה יודע, זה היה כמו להיות בתוך חבורת זאבים. זאת אומרת, לא היה אף אחד, גם ראש הישיבה לא בטוח, כי התורה זה הדבר. אין כבוד כאילו לאנשים בפני, הכבוד הוא לתורה. אם אנחנו מכבדים אותך, אז אתה יודע, זה לכבוד, לכבוד תורתך. והיום הוא אומר, אני מרגיע הרבה פעמים, אני רואה מקהלת אומריהן, כן, מקהלת, ברור שיש להם, מצאו איזה משהו, אבל היכולת לקרוא תיגר בצורה גדולה נעלמה, וזה חסר לי, זה חסר לי כאדם, זה חסר לי כיהודי, זה חסר לי כאינטלקטואל, כל הדברים האלה, אז אם אתה רוצה מבחינה הזאת, לא רואה שהספר שלי יצר את המהלך הזה, וזה משמח.
אז אני רוצה אולי להציע למה אולי יכול להיות שהרבה מאוד קוראים היה קצת קשה עם מה שכתבת בספר.
יש לי בעיה, אפשר לסגור את הדיון, כי אני הסכמתי פחות או יותר לכל מילה. אני לא הבנתי איפה אנחנו לעומתיים.
אני לא פה במקרה. אני אקרא... אני חושב שיש הרבה מאוד דברים אצלך שאני אוהב ומכבד ומכבד, ואני שמח להיות פה. באמת, כמו שאמרתי, תודה שהזמנת אותי, אני שמח להיות...
הצופים מצפים גם לאימון.
זהו, אתם...
זרוק הפנים אחד על השני.
אתם נחמדים מדי, אז אני רוצה קצת לפתוח שניית הדיון שלנו, אחרי כל המחמאות ההדדיות, ואני רוצה שנדבר רגע על הגישה הבסיסית שלך לדת, ותפתור לי איזה מתח מצד אחד שעשיתי שיעורי בית לקראת השיחה הזאת. אז ראיתי שבספר אתה כותב, חשוב לומר שהספר הזה לוקח את הדת ברצינות. אילו חשבתי שאמונה דתית אשתות, לא הייתי מקדיש לה כל כך הרבה שנים, אז אסור לזלזל בדת, ואתה גם אומר את זה בכל מיני שיחות שלך בפומבי. ואז מצד שני, אתה גם יכול לכתוב שמי שמתמחה, כפי שאני עושה כבר שנים רבות בטקסטים דתיים, בפולמוס דתי, התשובות נראות זמינות, כמעט מובנות מאליהן. אחד הפרקים בספר נקרא למשל הפשטידה האלוהית, פשטידת הקישויים, אם אני טועה, וזה נראה הרבה פעמים שאתה בעצם באמת עושה מהטיעונים הדתיים משהו כמעט הייתי אומר פרימיטיבי, משהו באמת מאוד נמוך, אי אפשר להאמין בזה. רוב, הייתי אומר, המסר המרכזי של הפרקים הראשונים הוא שלדת בעצם אין טיעונים, כאילו היא מחליטה וזהו כזה, כאילו זה בגדול התחושה.
כן.
איך זה מסתדר ביחד,
יש פה שני דברים שאתה העלית, אחד מהם זה העניין של הפשטידה שנועדה שהיא בעצם לקחת משהו עד אבסורדום ולא טענה כללית, אף יהודי לא טוען שאלוהים הוא פשטידה וגם אף נוצרי לא טוען, אמרתי תראו באופן עקרוני אפשר לקחת כל דבר ולהציג אותו בצורה שתאפשר לך בפרשנות הנכונה, וכל דבר ניתן לפרש או להוסיף לו את המדרש הראוי, להשיג אפילו את הדבר הזה כדבר שהוא עומד על רגליו האחוריות, והדוגמה שנתתי דווקא במקרה הזה, זה הדוגמה של ישו. אתה אומר לאנשים, מה זאת אומרת, אתם אוכלים את המציאה הזאת, וזה נהיה הבשר והאדם של אלוהים? לא יכול להיות.
כן, אבל המשך שלך שם, אם אינני טועה, תקן אותי, זה שכמו שהסיפור של ישו הוא סיפור הזוי, רוב היהודים אומרים, נו, ברור שאני לא אמין בזה, ככה גם אדם זר שישמע את הסיפור הזה, גם הוא יגיד, תשמעו, חבר'ה, זה הזוי, כאילו, אין לזה בסיס.
נכון. לכן אני חושב שיש פה שני דברים. הדבר אחד, א', בעניין הספציפי הזה, המטרה לא הייתה...
אני לא אומר את זה אגב כאדם פגוע,
לא הייתה היהדות, אלא נועדה להראות שבאמצעות, אם אתה לוקח את הטענה שאומרת, אני מייצג איזושהי מסורת, והמסורת הזאת, כל מה שהיא אומרת, אנחנו נמצא על את הפרשנות הנכונה, אז זה לא משנה אם המסורת אומרת לך שעכשיו ישו, שהוא היה אלוהים, הפך להיות בן אדם, ועכשיו הוא ירד למטה שלושה ימים והוציא אנשים מהגיהנום, ועכשיו הוא הופך להיות, המציאה הזאת הופכת להיות לאלוהים. או מן הצד השני שאתה אומר, רבותיי, ברגע שאנחנו חותכים את בשר העולה, אז נוצר איזשהו קשר מיסטי בינינו לבין אלוהים. ההפך, המטרה שלי להגיד, תשמעו, לפני שאתם רצים לזלזל באחרים, תזכרו שאפשר באותה מידה להסתכל גם על הדברים שלכם באותה מידה של זלזול. עכשיו, הדבר השני זה שאתה שואל, האם לדתיים אין טיעונים? תשמע, גם זה אני אומר, אתה יודע, יש שם איזה קטע שאני שומע, האם אתה יותר חכם מהרמב״ם? אתה זוכר שם פרק. אני חושב באמת שאני לא יותר חכם מהרמב״ם, שיש הרמב״ם מהגאון, זה לא גאון אוניברסלי, אגב, מבחינה זו, זה לא, יש אנשים שאתה אומר, לא יודע, הרב קארו, אני מעריך אותו מאוד, זה לא שם. הרמב״ם הוא בשורה הראשונה של אינטלקטואלים בעולם, ואתה אומר, אז יכול להיות, אז מה, פתאום אתה מצאת איזה פרחה אצל הרמב״ם, מי שמחה ומה, ואני חושב שהרבה פעמים צריך לזכור שאנשים פועלים בתוך הקשר מסוים, וכמו שהרמב״ם מניח שכדור הארץ נמצא במרכז מערכת השמש, למרות שלהיום, כל ילד בבית ספר אתה אומר, תשמע, כשאתה רואה אונייה עולה, אתה לא רואה שזה כדור וזה מגיע, אז אני חושב שהדברים, הדברים הם דינמיים.
במילים אחרות, הרמב״ם, אם היה חי בזמננו כאדם חכם וגאון שחי בתקופתנו, ברור שהוא היה אדם דתי, כן, כי הוא היה רציונלי.
לא ברור. לא, לא, ממש לא. אני, אתה יודע, בוא ניקח את המורה מבחינתו של הרמב״ם, את אחד האנשים היותר חכמים מבחינתו, שזה אבן רושד. אוקיי, מפחות או יותר בני אותו זמן, כן, לומדים, שניהם קורדובלים, אבן רושד בסופו של דבר אומר, תשמעו, זה אני אתן את הגרסה הוולגרית של משהו, הוא אומר שיש בעצם שתי אמיתות, יש את האמת של הדת ויש את האמת של המדע, והבעיות מתחילות שאתם מנסים לערבב. אם אתם מנסים להתחיל להגיד, להגיד למה הקוס הזאת נופלת ולהגיד כי מלאכים לקחו אותה ממקום למקום, זה לא מדע, לא הצלחתי לייצר שום דבר. אם לעומת זאת בשאלות של אמונה אתם מנסים להפוך את הכל לעניינים מדעיים, כלומר אתם יכולים להוכיח שהביג בנג זה הבריאה, שזה כהבל ורות רוח, אז אתם גם זה תתקלו, כי בחר בבוקר אני נמצא שזה לא היה ביג בנג, גם משהו אחר, ומה תעשו אז? אז אני חושב שאפשר, אני מניח שהרמב״ם לא היה מוותר על אמונתו, כי האמונה בשבילו הייתה דבר הרבה יותר. אגב, גם מבחינה הזאת אני חולק את דעתו של הרב שרקי, שביהדות ודאי האמונה היא לא רק עניין של פולחן וסדרה של אמוניות, אלא היא זהות לאומית במידה רבה, היא הדרך שבה אתה מגדיר את עצמך, ואני חושב שהוא היה מוצא את הדרכים. ודאי לא היה משתמש בטיעונים האלה, היה משתמש בטיעונים אחרים, כמו שללא איסוס הוא משתמש במילה האחרונה לפילוסופיה של זמנו, באבן חזם, באלפא רבי, באבן רוש, הוא מכיר את כולם, הוא אומר, חבר'ה, בלי אלפא רבי אתם לא יכולים להבין על מה אנחנו מדברים. עכשיו, אם הוא נעשה כתוצאה מזה מוסלמי, ברור שלא.
זה מה שאני שמעתי מהרב שרקי לפני כמה שנים.
שהוא נעשה מוסלמי?
לא, לא. שהוא השתמש באבן רוש והושפע גם אלפא רבי. אז הרב שרקי, שמעת ככה את הדברים של...
אפילו אבן סינה.
אפילו אבן סינה, שמעת פה את אביעד, קראת את הספר. מחשבות כלליות שלך, תגובה כללית, גם על הדברים שמעת וגם על הספר עצמו.
טוב, קודם כל, הדברים ששמעתי, כפי שאמרתי, אני גם חותם על כל מילה, כך שהייתי מזמין אותך להיות רם בישיבה שלנו. עכשיו, לגבי הספר, נאמר את האמת, כשקראתי אותו, לא יכולתי לקרוא כל מילה, אבל כמעט כל מילה קראתי, הייתה לי הרגשה שאני נמצא במאה ה-19. זאת אומרת שמביאים טיעונים נגד האמונה הקתולית, פחות או יותר, זה פחות או יותר איפה שראיתי שאתה שם את כל האמונות, כולל את היהדות. ולכן, למשל, השיח שלך על מקומה של התבונה בתוך האמונה הדתית, נראה לי ממש לא מתאים ליהדות. אני אספר לך סיפור שקרה לי לפני כמה שנים, במכון ניר הגיע אליי בחור חילוני, אמר לי, נכון שבגלל שאתה אדם דתי, יש שאלות שאתה לא שואל. אז אמרתי לו, אני מצטער להחזב אותך, אני שואל בדיוק את השאלות שאתה שואל. כלומר, זה נורא הפריע לו. הוא אומר, זה לא יכול להיות. עכשיו, מדוע? כי אם אני שואל את אותן השאלות שהוא שואל, כי אני בן אדם, לפני כל דבר, אז אני מאיים עליו. אני מביא איום. מה שאין כן, אם הוא יכול להכניס אותי לאיזושהי קטגוריה של מי שיש לו גבולות, סתום קצת וכדומה, זה מאוד פותר לו את הבעיה. אני לא חושב ששום אדם פטור מן התבונה. וגם אני לא חושב שאפשר לדרוש מן האדם אמונה לא רציונלית או מעבר לתבונה. זה לא,
שזה
לא
משהו שאתה מזה יותר עם הנצרות.
כן,
באופן היסטורי.
ברור, ברור. אלא מה? אני יכול בהחלט לקבל שיש ממדים נוספים על התבונה. כגון ההתגלות, שעל זה אפשר גם בהחלט...
אנחנו נדבר על ההתגלות, כן.
נדבר על זה, וכדומה. אני חושב שגם שזה גם, יש עניין של תפיסה כוללת של המציאות, למשל אני מאוד מזדהה עם ברגסון במובן הזה, שהוא רואה את ההוויה לא כמכלול של ישים, אלא כמשהו שיש בו איזושהי דינמיקה, מה שהדחף החיוני וכדומה.
אבולוסיון קריאטרי. אמרתי, זה לא נכון.
אבולוסיון קריאטריס או אלן ויטל, תחליף. בסדר. אבל אנחנו לא פה בשיעור.
זה מה שקורה, כשאתה מדבר בצרפת, אתה לא יודע צרפתית.
אני אומר, יש בהחלט מרכיבים נוספים וזהותיים, ואני חושב שאתה מזהה אותם, ויתכן שהזהות הזאת מחברת אותך גם בממדים טרנסנדנטיים וכדומה. אני חושב שאנחנו לא יכולים להתעלם מזה. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו כאן. זה עורר אצלי חמלה. ואני אסביר מדוע. בגלל שמישהו אמר פעם משפט מאוד יפה, שיכול להיות שאלוהים לא קיים, אבל הוא הדמות המרכזית ביותר במזרח התיכון. וקשה מאוד להבין את עולמנו וכיצד הוא מתפקד בלי הכרה עמוקה של הדתות, כן. והתכנים שלהם. כי, ואני חושב שברגע שאתה מבצר את החילוני בתוך עולמו, אתה פותר אותו מלהסתכל על הזולת. וזה קצת הפריע לי, כי אנשים שהשתכנעו מהספר שלך, ייתכן שיש כאלה, כן? האנשים האלה תחסר להם ההבנה של העולם שבו אנחנו חיים.
אני חושב שהבנת הפוך ממה שאמרתי.
אז אביעד, שנייה,
נפלא,
אני רק
רוצה... הפוך,
נפלא. אני רק רוצה שנייה אחת שאלה על הרב, ואז אני אמשיך את הכיוון שלך לאביעד. יכול להיות שמישהו ישמע אותו ויגיד, טוב, הרב אורי שרקי, איזה בן אדם פתוח, הוא אוהב שאלות, הוא שואל את כל השאלות, אבל האם ההבחנה הזאת שעשית בין יהדות לנצרות, היא הבחנה כוללת שאפשר לקחת אותה על העולם היהודי אחורה, שבעולם היהודי לא מפחדים משאלות?
לא דיברתי על יהודים, דיברתי על יהדות. כן, כלומר, אצל היהודים יש חדירה מאוד רחבה של עמדות נוצריות, פחד משאלות וכדומה. האם זה היהדות? לא, אני קראתי, יש לי ספר הבית, נקרא אגדה של פסח, בטח אתה מכיר.
מכיר, כן.
כן, גם כן, אביעד מכיר. כן, ארבעה בנים דברי תורה, והתורה לא מוכנה לדבר על מי שלא שואל שאלות. החכם שואל שאלה, הרשע שואל, התם שואל, ומי שלא יודע לשאול, מלמדים אותו לשאול. זאת אומרת, אין שיח כלשהו שלא מתחיל מאיזושהי שאלה. כן, כמו שאפלטון אמר, התמיהה היא זה ראשית הפילוסופיה, גם אריסטו אמר את זה, אגב, שניהם אמרו. כך גם אפשר לומר, התורה מדברת אל מי שתם, תם, תמיה, מי שיש לו תמיהה. עכשיו, האם התוכן שהיהדות מציעה זה זהה למה שהפילוסופיה, המדע מציעים? ודאי שלא. כן, יש משהו בייחודי מאוד ליהדות, שהיא מתמקדת בזהות, במילה אני. המילה אני, אולי סוקרטס כן הבין את זה, אבל המילה אני היא אופיינית ליהדות, משום שאלוהים...
המילה אני אופיינית ליהדות.
כן, כלומר גם האלוהים. האלוהים של הפילוסופיה לא יודע להגיד את המילה אני. האלוהים של הנביאים אומר אנוכי. הוא מדבר, הוא אומר אני אומר. כלומר הוא מגלה, הוא בעל רצון. והנקודה הזאת היא זרה לחלוטין לתפיסה הקונספטואלית של האלוהות בתור מניע ראשון. ראיתי משל שבספר... אביעד פלנדרג אומר שהוא מוכן לקבל שיש איזה אולי ישות שממנה נובעת ההוויה. אבל שהוא יתעניין במה אני אוכל, זה לא יעלה על הדעת. כן, וזה משום שנחסר מהצינור של האישיות, מהקשר בין הראשית לבין האחרית. וזה בעצם המחשבות שעלו לי, וזה בטח עוד מחשבות, אבל אתן לך לדעת.
אני רוצה להמשיך לכיוון אחד שהרב שרקי פתח, דווקא בגלל איך שאתה מציג את הדת, אני חושב שגם הרב שרקי קיבל את האסנס הזה, ואת הטיעונים שמתקפים את הדת, כטיעונים קצת פרימיטיביים, לא תקפים, האם אתה לא נכנס לאזור שהוא מסוכן עבור קורא חילוני שיקח אותך ברצינות? זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. בשיחות שלך, כמה פעמים שמעתי אותך אומר, בטון מאוד מאוד מוחלט וודאי, שאין ראיות לסיפור של יציאת מצרים מבחינת ארכיאולוגיה והיסטוריה. אין דבר כזה, זה משהו מאוד מאוד פשוט. עכשיו אני שואל את עצמי, מה קורה לאדם שקורא את המדריך לחילוני? מפנים את האמירה הזאת, ואז הוא נתקע למשל, לדוגמה, בשיעור של הרב אורי שרקי על יציאת מצרים בהקשר של ארכיאולוגיה והיסטוריה, או פודקאסט שאני עשיתי עם פרופסור ג'יימס הופמייר ופרופסור ג'וש ברמן, שהם שניהם חוקרים בעלי שם עולמי, בתחום הזה של יציאת מצרים. אז האם בסוף הדמות הזאת של הטיעונים הדתיים לא פוגמת?
מה שקורה בשני המקרים האלה, זה יפה, זה כאילו, יש פה השלכה של כאילו עליי, על צורות חשיבה שהן פשוט לא רלוונטיות מבחינתי. הדבר הראשון זה שאין לי שום חשש שאנשים אין לי חשש שאנשים יקראו את זה וכתוצאה מזה יאטמו, כי הרי כל הרעיון שלי שאני לא מגיע אטום, אני מגיע מתוך ידע של היהדות, אני מגיע מתוך ידע של הנצרות, אני קורא דתות אחרות, אני מדבר עם אנשים דתיים, אני קורא טקסטים דתיים, אז ודאי שזה לא, ואגב, זה בסדר גמור, יהודי, כבר, כמו שגם אמרתי באחד המקומות, יהודי דתי לא יכול לעשות דברים מסוימים, או לא יכול, נגיד אם אתה שייך לזרמים מסוימים, אתה לא יכול לקרוא את הברית החדשה. אבל ליהודי חילוני מותר לקרוא את הסידור, מותר לקרוא את ספר התניא, אין שום דבר שאסור לעשות, מותר לו להשתתף בכל טקס. אז הדבר הראשון זה שוודאי אני לא חושב שהמטרה של הדברים האלה היא לאטום, כי אם להפך. הדבר השני שקשור לרעיון של אולי אנשים יחשפו, קודם כל, אדרבה ואדרבה. אם יסתבר שהדבר הזה מבין כל הטענות לטענה הזאת, תראה, אני יודע שאת הרב שרקי מעצבן את העניין, ההוכחה בדבר ביותו של הגמל.
התפלטתי שהבאת את זה.
אולי תסבירו שנייה לעצמם.
הטענה היא שהגמל בוית רק במאה ה-12 לפני הספירה. איך יכול להיות שבימי אברהם יש כבר גמלים מבויתים? זה המאה ה-18 לספירה.
נכון. כן, עכשיו כן. אפשר להתווכח על הדברים האלה, ואני אומר שוב,
הטיעון הזה אגב דיתך, כן, כן,
דוקטור יצחק מייטליס שם, כן. כן, כן.
יש טענות לכאן ולכאן, בואו נגיד דברים נחרצים. כמו בעניין של...
עכשיו אתה התפחנו.
לא, אבל כמו בעניין של יציאת מצרים, אני חושב שכל מה שאני אומר זה להציב ספקות. אני חושב שאין שום בעיה לאדם חילוני שיתברר לו שהטענה שהוא החזיק בה היא התבררה כמופרכת. בוא ניתן לדוגמה את היום אחד יושב פקיד במשרד הפטנטים בשוויץ, הוא כותב 4 מאמרים, קוראים לו אלברט איינשטיין. למחרת, תוך שנה, כל הפיזיקאים בעולם צריכים להגדיר מחדש מה זה פיזיקה. עכשיו אני שואל, מה הם התנאים שבהם לכאורה אדם דתי יוכל להגיד, אם ככה, אז לא. אין תנאים כאלה. אתה יודע, הפעם האחרונה שניסינו לעשות את זה, זה כאשר אליהו קורא לניסיון על הר הבית, על הר הכרמל, כן? הוא אומר, בוא נראה, בוא נעשה ניסיון אמפירי. אבל אין דבר כזה, לא משנה, יש, אתה יודע, לגבי אנשים מסוימים כמובן, אבא שלי יחסית גור, הוא מחליט אחרי השואה שאין אלוהים, אוקיי? אבל הרבה מאוד אנשים אומרים, אין שום דבר שיכול לקרות, זה טענה פופריאנית. האם יש טענה שאם אני אציג אותה, יסתבר לך שהטענות שלך הן כוזבות ומופרכות. עכשיו נחזור לרגע.
אני חושב שכן.
מהי הטענה? מה צריך?
אם תוכיח לי שיציאת מצרים ומעמד הר סיני לא התרחשו, אני אוכל איתך שרימפס.
אתה רציני?
כן. לחלוטין.
למה?
שמעתי שזה טעים.
דבר? לא הבנתי. למה?
כלומר, אם מתברר לי שאכן זה לא נכון, אז הבסיס של היהדות נופל, ברור, מה זה מה זה
שאלה? אני חושב שהבסיס של היהדות נופל, ואתה יודע מה, אם אתה חושב את זה, אתה אדם מאוד יוצא דופן בתוך היהדות, דברים חמורים מזה יכולים ליפול, גם אם מסתבר מחר בבוקר.
הרמב״ם אומר מפורש שאם מתברר לו שהעולם קדמון, אז התורה בכלל נופלת.
זה ממש לא נכון, הרמב״ם חושב שאי אפשר לפסוק הלכה בעניין קדמות העולם, הוא חושב ששאלת קדמות העולם.
הוא אומר, אם תוכח קדמות העולם, טיפול התורה בכללה ונלך לדעות אחרות. הוא כותב את זה מפורש במורה חלק ב' פרק.
בגלל שהוא כל כך בטוח שהדבר הזה איננו ניתן להוכחה לכאן או לכאן,
זה משהו
לא. הוא יכול לומר. אבל שוב אני אומר לך, אם נחזור שוב לעניין של מעמד הר סיני, שהוא מדבר עליו ארוכות על השאלה, מהו הקול הזה? כי אתה אומר, מעמד הר סיני, חוו דבר, אתה אומר, לפי המסורת, בסך הכל, הם מתים אחרי הצליל הראשון, ואת כל השאר, משה צריך לספר להם את הסיפור. אז הרמב"ם כאילו אומר את הדברים האלה, והוא מבין כמה החשיבות, והוא משאיר את הדברים באיזה סוג של ערפול. עכשיו, אני חושב שהמטרה שלי זה לא להציג...
אני אשמח גם תתייחס למה שהרב שרקי בעצם הציג בתור ההבחנה בין העולם היהודי לעולם הנוצרי.
אני חושב שההבחנה הזאת היא, צריך לי להגיד הרב שרקי, באמת מעריך אותך, אני חושב שאתה הצגת קריקטורה מצחיקה ומגוחכת של העולם הנוצרי, שבו העניינים האינטלקטואליים לא רק שהם לא... אתה מזה הכי קל ליהודים להציג את הדת הנוצרית בגלל השטויות של הפסילים והאלילים ובתור דבר לא רציני.
תראה מה שעשו לדקארט. הטענות שלו מסתדרות עם הטרנסומצציה.
אוי, באמת, באמת. לא רק שהנצרות, הרב שרקי, הנצרות מקימה את האוניברסיטאות. הנצרות אחראית על מהפכה אינטלקטואלית, מדעית, שאין שום דבר דומה לזה בשום ישיבה יהודית. מתוך האוניברסיטאות יוצאות, יש כמובן ויכוחים, יש עליו חופש ויכוח בתוך הדברים האלה, יוצא חשיבה על כל העולם, יוצא חשיבה על הטבע, באוניברסיטאות לומדים גם דברים של אנשים אחרים. באוניברסיטה של ימי הביניים הקתולית, במקום הזה לומדים את הרמב״ם, לומדים את אבן רושד. תראו, כמו שאמרתי שוב, אני חושב שאפשר, כל הדתות שואלות שאלות.
דיברת על הנצרות, שהנצרות הצעת אותה פתאום כפתיחות מדהימה.
לא, אל תבלבל בין סובלנות לבין אינטלקטואליזם. הנצרות היא דת אינטלקטואלית, הנצרות היא דת אינטלקטואליסטית שעוסקת בצורה משמעותית, הנה המהפכה של המאה ה-12, היא לוקחת את אריסטו, שזה הדבר הכי לא מתאים לנצרות, והופכת אותו למרכז. היא מגדירה עכשיו את העולם כולו במונחים של הקטגוריות הטיפולוגיות של אריסטו, כלומר מונחים רציונליים. זה כולל גם את הטרנסובסטנציאציה שלכאורה זה הדבר הכי מגוחך. עצם המונח הוא מונח אריסטוטלי.
נכון.
עכשיו, לא זו בלבד, לא זו, אבל זו הם עושים דברים אחרים. הם לומדים על העולם, זאת אומרת, אתה מסתכל על העבודות של בורידן, על פיזיקה, על עבודות של רוג'ר בייקון, על, כאילו, על שאלות של אופטיקה. הנצרות רואה את הדברים האלה כאפשרות, וזה בסדר גמור. עכשיו, אני חושב שזה לא תחרות. זה ברור שהנצרות עומדים לרשותה משאבים, שהיהדות לא עומדים לרשותה במצב הרדוף והמעונה שבו היא נמצאת. אני חושב שהיהדות הגיעה להישגים מדהימים בתנאים האלה. רוב האומות בתנאים שבהם אבותיי היו, שוב תזכרו, כל אחד מאיתנו הוא בן של אנשים עקשנים שהולכים נגד הזרם, כי אחרת לא היינו פה. זאת אומרת, רוב היהודים נעלמו למקומות אחרים.
מסביר משהו על החברה הישראלית, 25, כן?
זה לגמרי. מצד שני, אז אני לא בא להשוות ברמה הזאת. אני פשוט חושב שהרבה פעמים הדרך שבה אנחנו מתייחסים, זה לא רק לנצרות, הדרך שבה אנחנו מתייחסים לחילונים, הדרך שבה אנחנו מתייחסים לנוצרים, הדרך לזה, יש פה איזה מידה של אין להם שום דבר ללמד אותנו, ואני חושב ש...
איזה יוהרה, אתה אומר.
יש לנו, כן. יש לנו מגיע.
מאוד התרשמתי מזה שאתה תוקף את הנצרות. כלומר, האויב הדתי העיקרי אצלך זה הנצרות, ככה התרשמתי. דבר נוסף, אני לא נגד זה שיהיו נוצרים מתוחים, אני רק אומר שיש לנצרות גם רייטינג לא קטן של פחד משאלות, עד היום הזה, יש, זה מה שמחנכים אליו בנצרות הקתולית שלא שואלים שאלה.
אז עד כאן הנצרות, הרמת לנו בעצם לסוגיית ההתגלות, כן? כן. שזה ממש עומד בליבת, הייתי אומר, האמונה הישראלית, ואביעד כותב בספר, מה שהופך את האמונה ממשהו מעורפל ומופשט, כמו הקביעה, יש כוח עליון המנהל את הקוסמוס, לשיבה ולזהוס ולהשם ולשילוש הקדוש, הוא ההתגלות. אז הרב שירקי, אחד השיעורים והסלש המאמרים היותר מפורסמים שלך, הוא הניסיון לאמת את אמונת ההתגלות. הייתי רוצה שתנסה לשכנע את אביעד שהתורה מן השמיים, זה יהיה מעניין, התוצאה תהיה מעניינת, ולמה ההתגלות שלנו היא טובה יותר מהתגלויות של דתות אחרות.
אני ממליץ קודם כל שאביעד ילמד את המאמר שלי על תורה מן השמיים.
שלחתי לו לפני...
יש מאמר כזה.
אוקיי.
אני הייתי אומר, יש דבר מאוד מעניין ב... בהתגלות, בסיפור ההתגלות של היהדות, יש הייתי אומר שני מרכיבים. א', שלפי הסיפור עצמו, מקבלי ההתגלות לא רצו בה. כלומר, הטענה, כיוון שבן אדם זקוקים להתגלות, הם מציאו שהיא קיימת, מהיהדות הייתי אומר שהם רואים את זה לפחות כמשהו שכפוי עליהם, לא משהו שהם חפצו בו. דבר נוסף, זאת סיפור ההתגלות היחיד בכל הסיפורים של התגלות, שבו המתגלה הוא האל הטרנסנדנטי, בורא העולם ולא אל משני. אכן כן. ודבר זה נבדק, יש לי תלמיד בתל אביב שהלך ובדק 2000 סיפורי התגלות. התקשר לכל הצ'יפים שבעולם, כל מה שאתה רוצה. ותמיד הדבר המאוד בולט זה שהמתגלה איננו הבורא. כלומר, בעוד שהמחשבה שישות טרנסנדנטית עשויה להתגלות כדי להגיד מה לעשות, זה דבר שנפש האדם דוחה אותו. כלומר, דבר ש... ולכן זה גם דבר שלא יעלה על דעתי. לפי זה יוצא שסיפור שאי אפשר לבדותו והוא נאמר, סימן שהוא אמת.
דו, אביעד, שוכנעת?
עכשיו שוכנעת, תחזור בתשובה, תניח תפילים.
כן. לא, ממש לא שומעתי. אני זוכר את הדוגמה שאתה נותן, שמישהו יבוא ויגיד, אתה יודע, ראיתי שני אנשים עם עיניים מלוכסנות והם אמרו משפטים
ביחד. אז קראת את המאמר. יפה.
כן, שלחתי לו,
שרקי, באמת. אני קורא הכל. כן. אני קורא כפייתי. אני קורא רופא כפייתי. כן.
אגב, יש אתר אתאיסטי של חבר'ה שקראו את המאמר שלי. אמרו, המאמר של הרב שרקי הוא הכי טוב שנכתב על ידי אחד הרבנים, אבל גם הוא לא צודק, כי ואז הם מביאים כמה טיעונים נגד הדברים שאני אומר במאמר. כן. שמוכיחים שהם לא הבינו את המאמר. אז זה בסדר.
אוקיי, אז הטענה שלנו, בוא ניקח לחזור רגע ליפנים שלנו. אתה אומר, במקרה הזה, כיוון שאין שום סיבה שהילד הזה יכיר יפנים וכולי, אז זה ודאי אמת.
כן. הדוגמה רק מהמאמר זה ילד חרדי שפתאום רואה.
יש אנשים מלוכסנים ואומרים לו שבטים ביפנית והוא חוזר עליהם. זה ודאי אמת.
סימן שזה קרה, כי הוא לא יכול לדעת מקום אחר, אין לו סמארטפון וכולי.
עכשיו, תן לי לתת לך אפשרויות.
דבר.
אפשרות שנייה, אפשרות אחת. בוא נתחיל באפשרות הכי פשוטה. הילדים משקרים. הם ימצאו סיפור. אפשרות אחרת, האנשים שהם ראו לא היו באמת יפנים. הם היו אנשים קוריאנים שהם חושבים שהם יפנים. אפשרות שלישית, האנשים האלה היו מתחזים. לא יפנים, לא קוריאנים, הם שחקנים שישמיעו קולות כאלה ואחרים. אפשרות רביעית, שהם ראו הולוגרמה. כל האפשרויות האלה קיימות.
נכון.
עכשיו, בתוך הסיטואציה שבה אתה נמצא, יש בעיה שאתה לא יכול לשוות לשום דבר. אני יכול לך זה לבדוק עם המשפטים האלה, לפחות זה, לבדוק עם המשפטים האלה מכן יפנית. לעומת זאת, האם מה שהיה זה התגלות של האל הטרנסצנדנטי, כל מה שיש לי זה טקסט שנכתב 1,000 שנה יותר מאוחר. מה בדיוק היה שם, איך בדיוק היה, מה נשאר מן הדברים האלה. יש איזה מין מסורת כזאת שאיכשהו עוברת בחטף, שכאילו הסיפור שלנו אי אפשר לבדות אותו, משהו שדור אחר, דור אחר,
זה
דור,
לא מה שאני אמר.
סיפר אותו. הטענה?
זה לא טיעונה, אל. אני לא הבנתי, לא הבנתי.
הרב שרקי, מה שאתה טוען זה שהטענה כשלעצמה, זה כמו הטיעון האונטולוגי. האם הטענה כשלעצמה יכולה להוכיח משהו על העולם? התשובה היא לא. טענות כשלעצמה לא יכולות להוכיח כלום. הטענה שאומרת, לי התגלה האל הטרנסצנדנטי ולא אחד מהאבטרים שלו, לא אומרת שום דבר, זה מילים.
ברור שהרעיון שיש אלוהות טרנסצנדנטית שמתגלה, אחרי שהרעיון פרץ לתוך התודעה, ברור שהוא ימוחזר. כן, ישו, מוחמד ועוד אחרים יעשו את זה.
הטענה שהדבר הזה קרה, היא לא הוכחה לכלום.
לא, הטענה שהסיפור היה ניתן להיבדות, היא לא נכונה.
למה?
פשוט מאוד, בגלל שיש דברים...
פשוט מאוד.
לא, פשוט מאוד, משום שהנפש מסרבת לקבל...
על מה אתה מדבר? הנפש
שלא מסרבת לקבל... רגע,
הנפש מסרבת לקבל רעיון שמערער את כל עולמה. למשל, אני לא הולך ברחוב מתוך מחשבה שהמדרכה תהפוך למרשמלו. זאת אומרת, יש דברים שאף על פי שהם ייתכנו, אולי באמת המדרכה תהפוך למרשמלו, זה לא הדבר שאני מעלה בדעתי, אלא להפך. הנפש שלי דוחה את הרעיון. אותו דבר, ולכן הראיה שלי היא מכל סיפורי ההתגלות, שכל סיפורי ההתגלות מעלימים את האל הבורא.
למדת יותר מדי פילוסופיה, אני חושב שהדברים האלה, ההנחה שלך שהדברים האלה הם לא יעלו על הדעת, אתה יודע, אמא שלי...
רגע, רגע, אבל האם מקובל עליך שדבר, שקר שאינני יכול לעלות על הדעת הוא אמת?
לא. אין דבר כזה שקר שאינני יכול לעלות. אני
התחלתי
להגיד לך את דברה היפים של אמא שלי. היא אמרה, אביעד, כל דבר שאתה אומר שלא יכול לעלות על הדעת, שלא יעלה על הדעת, זה אתה עלה על הדעת.
נכון.
אפשר לעלות כל דבר על הדעת. אין דבר שאתה תגיד, כשאתה תראה לי משהו, משהו כלשהו בעולם שאי אפשר להעלות אותו על הדעת, רוב הסיכויים שמרגע שהעלית אותו הוא כבר עלה על הדעת, אני אולי אשתכנע, אבל אין דבר כזה, אין דבר שלא.
הראיה שלי שיש דברים שאי אפשר להעלות על הדעת, שכל סיפורי ההתגלות שהיה להם אינטרס לדבר על התגלות טרנסצנדנטית, לא המציאו.
אבל אתה נמצא, אתה מופרך בעצם הסיפורים שלך.
למה?
אתה צריך דת, אתה צריך דת שמאמינה באל טרנסצנדנטי. הרוב העצום של הדתות ממילא אינן מאמינות באל טרנסצנדנטי.
לא, כל הדתות מאמינות באל טרנסצנדנטי.
לא כל הדתות.
אבל אינן מאמינות בהתגלותו, אלא להפך, בהיעלמותו. יש פה איזה תסביר אדיפוס כללי. לא, כשאני אומר שהדתות מאמינות באל טרנסצנדנטי, יכול להיות שיש כאלה שלא, אבל מי שמדבר על אל טרנסצנדנטי, עד רבה מעלים אותו מן המציאות. כלומר, כדי שהעולם ייברא, אז צריך שברמה יתפרק. כדי שזהוס יוכל למלוך, הוא צריך להרוג את אבא שלו, קרונוס. כלומר, יש תמיד, כדי לייצב את העולם, צורך בהתעלמות מן האל המופשט הראשוני שלא רוצים לדבר עליו, והוא בעצם מפריע, הוא נזרק לתוך שכחה, לתוך הנשייה, ואז העולם מתבסס. כן, היציאה מן הכאוס לעולם בנוי מבחינת ההיררכיה של האלים וכדומה. ולעולם לא תמצא בכל סיפורי ההתגלות, כולל אלה המקבלים את קיומה של טרנסצנדנטיות, אתה לא תמצא שהטרנסצנדנטי מתערב. להפך, הם עושים את הכל כדי לסלק אותו. והסיפור של מעמד הר סיני הוא סיפור הפוך, שבו מי שאומר, אני בראתי את העולם, אני גם זה שמתגלה.
אוקיי, אביעד, תגובה שלך לדברים האלה אולי האחרונה, או ש...
לא, התגובה שלי שזה פשוט, זה פשוט לא נכון. זאת אומרת, האפשרות כאילו של להגיד, לא יעלה על הדעת שהאל הטרנסצנדנטי יתגלה, אני חושב שזה, הטענה הזאת, א', אם באין סוף מקרים, האל הטרנסצנדנטי מתגלה בצורה כזאת או אחרת, אם אתה חושב שתגיד שהוא מתגלה לכל ההמון, או זאת הטענה, אבל עצם ההתגלות של אלים טרנסצנדנטי, האל הטרנסצנדנטי מתגלה אצל פלוטינוס, האל הטרנסצנדנטי...
פלוטינוס ודאי!
נו.
נו, פלוטינוס הוא אחרי שהרעיון, שהתגלות טרנסצנדנטית כבר הגיעה לעולם. יש כבר נצרות, יש כבר יהדות, יש כבר פילוסופיה, ברור.
לא הבנתי, אז הרעיון שכאילו...
אני אומר שהוא פרץ, הוא
לא
פרץ,
יכול,
אתה יודע,
אנשים לא יכלו לחשוב על טרנסצנדנטיות?
נכון. לא יכלו לחשוב על טרנסצנדנטיות שהיא מתגלה.
שהתגלה?
בוודאי.
אני לא...
אבל תחשוב על זה
בבית. לא, אני רואה את זה כ... זה מילים. אלה מילים.
אבל מעבר לטיעון הפילוסופי, הטיעון, אני גם מה שאני מכיר מחקר המזרח הקדום בגדול, וגם מה שאני ככה תמנתי את ידי בעצם בטיעון הזה, זה שמבחינה היסטורית יש כאן בכל זאת משהו באמת פלאי ומאוד מעניין.
יש פה כן, סיפור שהאל,
לא אל בתוך העולם בעצם לא התגלה, זה האל שמחוץ על העולם, וזה משהו באמת פלא מאוד מדהים.
אני חייב להגיד כן. שאנחנו לקחנו את האל המופיע במעמד הר סיני, והפכנו אותו לאינסוף הקבלי. והוא לא אינסוף, האל שמופיע במעמד הר סיני, משה רבנו יכול לראות את אחריו, והתלמידים והחכמים עולים להר ורואים את רגליו, וכל הדברים האלה, ובתוך המהלך הזה, הסיפורים שתתווספו לזה, לא בטוח שהסיפור הזה כזה סטנסידי. אני מזכיר לך, שלפני זה בסיפור שקריאת ים סוף, הם רואים אותו בכל מיני צורות. הם רואים אותו בתור לוחם, הם רואים אותו בתור איש מלחמה, רואים בכל מיני צורות. התפיסות שהאל הזה הוא לגמרי טרנסצנדנטי, אלה תפיסות מאוחרות שאנחנו אימצנו לעצמנו.
פה אתה מביא מהספר האל החושני, נכון? שבמה שכתבת כל הסוגיה הזאת, סוגיית ההגשמה. אבל שאני אגיד נקודה אחת קטנה, ואני רוצה לעבור לטיעון מן ההיסטוריה.
כן, אני חושב דווקא שהאמירה לא תוכל לראות את פניי, בעצם היא צורה קדומה של האמירה של האינסוף הקבלי.
מיד אחר כך אלוהים מדבר אל משה פנים
לפנים. נכון, ראיתי מה, אני קראתי את זה. יש לי שיעור על זה. אני קדמתי לך בכמה שנים.
אני מבין שאפשר להסביר את זה. אפשר להסביר כל דבר. זה אפרופו הפשטדה שלנו. אין דבר
שקישור. כי אתה טוען בוודאות שהסיפור המקראי הוא בעצם רחוק מאוד מן האל של הקבלה. ואני דווקא חושב אחרת. הפרצופים שהמקובלים מדברים עליהם, פרצוף זה מילה אחרת בשביל פנים. לא אליך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת שהרעיון של התגלות...
לא, אני מסכים שהקבלה לוקחת בחשבון את האל של ההתגלות בסיני. אני פשוט חושב שהאל של ההתגלות בסיני לא לוקח בחשבון את הקבלה, זה אל אחר.
אני רוצה לעבור כרגע מתורה מן השמיים לטיעון שהוא מאוד מאוד רווח בעולם היהודי, הייתי אומר בבחינה היסטורית, ובעולם הדתי-לאומי מאוד מאוד חי.
כן.
שזה הטיעון מן ההיסטוריה. זאת אומרת, הטקסט המקראי הוא לא רק איזה מיתולוגיה קדומה, זה טקסט שהוא מתאר תהליך היסטורי לאומי בצורה שמתגשמת לאורך מאות ואולי אפילו אלפי שנים. עכשיו אני רוצה להביא לך קטע מאוד מאוד יפה של פילוסוף בשם ניקולאי ברדייב. והוא היה פילוסוף מרקסיסט, אחד הגדולים של המהפכה הרוסית, וכשהוא לימים נזכר מה שינה את עמדותיו המרקסיסטיות, החומרניות, וגרם לו להיות אדם דתי, אז הוא כותב את הדברים הבאים. זכורני בצעירותי שניסיתי לאמת את הפרשנות המטריאליסטית של ההיסטוריה באמצעות יישומה לגורלותיהם של עמים, וכיצד התנפצה במקרה של היהודים, שדומה כי גורלם לא ניתן כלל להסבר מנקודת ראות מטריאליסטית. הישרדותם היא תופעה היסטורית ומופלאה המוכיחה כי חייו של עם הזה נשלטים מכוח החלטה ייחודית קבועה מראש החורגת מתהליכי ההסתגלות שאותה מבאר את הפרשנות המטריאליסטית של ההיסטוריה. עוד משפט אחד. שרידותם של היהודים, כוח התנגדותם להרס, עמידותם בתנאים מיוחדים במינם, והתפקיד הרע גורל שמילאו בדברי הימים, כל אלה מצביעים על היסודות המיוחדים והמסתוריים שעליהם נשען גורלם. עד כאן דברי קודשו, ניקולאי ברדייב. בעיניי זה טיעון שהוא הרבה יותר חי וקיים בעולם היהודי, כי זה בעצם, זה לא רק מה היה בעבר, אלא זה האנטישמיות היא פלא. החזרה שם לארץ היא פלא, קיבוץ הגלויות, זה כאילו דברים שאנחנו חיים את המקרא, חיים את התנך. איך אתה מתמודד עם טיעון מסוג הזה?
אם אתה שואל אותי האם העם היהודי הוא עם מיוחד ביותר, התשובה היא שהוא עם מיוחד ביותר. יש לו דברים באמת שהם חלקם לפחות הם חד פעמיים. האם אתה שואל האם לצורך העניין הזה אני צריך לגייס את בורא העולמות? התשובה היא לא. לצורך העניין, כדי לייצר את הטענה הזאת שאומרת כאילו על הקיום הפלאי של, וזה לא מקרה שברדייב אומר את זה, יש בזה... משהו באמונה הרוסית, הוא כזה, כן?
היית יכול להביא מלא ציטוטים אחרים, גם לא מפילוסופים רוסים.
אבל גם אני מביא את זה, אני אשמח להביא לך ציטוטים אחרים. אני לא אכפת לי מה אומרים הגויים, באמת. כאילו בדברים האלה הם אומרים כל מיני דברים, חלקם אומרים אלינו דברים איומים ונוראים. אם הייתי מתחיל להאמין לכל שטות שהגויים אומרים אלינו, הייתי במצב לא טוב. אז אני חושב שהגויים צריך לקחת אותם ברבון מוגבל, גם כשהם אומרים, נותנים לנו מחמאות. כאילו, אתה יודע, כמו ש... אומר הפתגם היווני, אני אראה את היוונים גם שהם נושאים מתנותים מאודנוס, את דונה פרנטס. עכשיו, אני חושב שבתוך העניין הזה היה, יש שיתוח. הסיפור היהודי עבר תהליך של מיטיזציה על מנת שהוא יתאים לאיזושהי תבנית שאנחנו יצרנו לעצמנו. ואני חושב שהמיטיזציה הזאת היא מיטיזציה שאיננה מתיישבת. אני חושב שגם אתה אומר את זה כשאתה מדבר עם הרב שרקי בשיחה ביניכם, כשאתה אומר, תשמע, כשאני הולך ללמוד יהדות, הרצף נשבר.
אז אתה אומר שהעם היהודי הוא לא מיוחד.